חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב, אבל יותר משהו טוב, הוא שוטר השוואתי. קראתי ששני מחבלים מג'נין הסגירו עצמם לידי צהל, וההסבר המיידי היה שהם העדיפו להיעשר אצלנו מאשר אצל אחיהם מהרשות הפלסטינית. שיטות העינויים בחקירות ברשות הן שיטות החקירה המקובלות בכל העולם הערבי, אז מהיבט זה ברור למה הם מעדיפים את השבק שלנו על השבק שלהם. ולעניין הזה, זה לא יכול להיות שוטר טוב לשבק שלנו, אם הערבים כבר לא מפחדים ממנו. אבל עד לאחרונה, אחרי שרצחו יהודים, מחבלים היו מסגירים את עצמם למנגנוני הביטחון של הרשות, כי שם לא היו נוגעים בהם לרעה. יש שם איזה מין דלת מסתובבת, נכנסים בצד אחד ויוצאים לאפטר אחרי הצהריים. אז או שהשניים האלה הרגו את קצין המודיעין של הרשפ והם חוששים מנקמה, ויודעים שעוד לא הספיקו להרוג אף יהודי, אז אצלנו לא מחפשים אותם, או שהרשות באמת החליטה להילחם בכנופיות העצמאיות ובחמאס כדי להוכיח לישראל ולעולם שהם פרטנרים ואפשר להעביר לשליטתם את רצועת עזה. בהקשר הזה ראוי להזכיר כי ארצות הברית לוחצת על ישראל להעביר תחמושת לרשות הפלסטינית כדי שתוכל להילחם במחבלים בג'נין וטול קרם. הרמטכ"ל ושר הביטחון וראש הממשלה אמרו נייט, אז לפחות על זה מגיע להם שוטר טוב מוחלט, לא יחסי.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני טל שלם, ואני היום השוטרת הרעה. שלום לממשלת ישראל, שמציינת היום שנתיים להקמתה, בהחלטה כמעט סמלית שעוברת היום בישיבת הממשלה. הגדלת מענקי הפרישה של המנכ"לים של המשרדים, ושל מקורבים בכירים אחרים שמתמנים בפטור ממכרז, במשרות אמון. באותה נשימה שהם מטילים גזרות, מעלים מיסים ומבטלים ימי הבראה לכל הציבור, הם מסדרים לאנשים שלהם עוד בונוס. בממשלה יסבירו לנו שזה הכרחי בשביל להתחרות בשוק הפרטי ולהביא אנשים טובים. במציאות, רוב המנכ"לים בממשלה הזאת הם לא בדיוק אנשי מקצוע מצטיינים בתחומם, אלא בעיקר אנשי שלומם שזוכים לג'ובים. וכך, בזמן שהאזרחים נדרשים להדק את החגורה ולהיכנס מתחת לאלונקה, הממשלה דואגת רק לעצמה וחוגגת על חשבוננו. וזה בדיוק, אבל בדיוק, מה שהיא עושה, בלי בושה, כבר שנתיים. אז מזל טוב.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם אריאל דד וטל שלב.
שוב ערב טוב, טל, חנוכה שמח.
נר חמישי הלילה.
נר חמישי, כן, כן. לא יתפסו אותך באיזה תקלה כמו מירי רגב, שבכך חנוכה שמח עם נר של יום קודם. אצלך זה בסדר.
שמעתי כבר על דברים יותר משמעותיים שאפשר לרדת עליהם על מירי רגב, מאשר על טעות בפוסט בסושל בנוגע למספר הנרות.
מספר הנרות, והיא כתבה פח בחט ולא בחף.
אז זה באמת לא יסולח, זה לא יסולח.
אגב, יש גרסאות שאומרות שזה בסדר, שזה בסדר, כן. ככה היו אוגרים שמן פעם. תגידי, חוץ מחנוכה, איך עבר עלייך סוף השבוע?
ברוגע למדי, אני חושבת. איך עבר עליך?
נפלא, נפלא. הייתי בבת מצווה של אחת מהנכדות שלי בירושלים, והיה יוצא מן הכלל, באמת.
בשמחות.
בשמחות, כן, יש די הרבה. לעניין מה שהזכרת ממש בסוף השוטר שלך, יום הולדת שנתיים לממשלה. זה נכון שצריכת תרופות נוגדות דיכאון עלתה באזור גוש דן באופן תלול?
תראה, יכול להיות, אתה יודע טוב ממני שנראה לי שיש פה ראיות נסיבתיות. קשה לדעת אם זה בגלל הממשלה או המלחמה, אבל אין ספק שיש עלייה בדרגות הייאוש. ואם אני אשאל אותך, אריה, האם יש תחום כלשהו במדינה, שאתה מרגיש שאנחנו במצב טוב יותר מלפני שנתיים?
כן, כן, בתחום האסטרטגי אנחנו יותר
טוב. זה נכון, זה נכון.
אבל מרוב שאנחנו מסתכלים בדברים הקטנים, קשה לנו, באמת קשה לנו, לא שזה תירוץ, קשה לנו להסתכל על התמונה הגדולה. חסרה פרספקטיבה, אנחנו בתוך הצרות, בתוך החטופים, בתוך הטיל שלפני 5 דקות ירו מדרום ובלילה, סוף סוף אגב העירו אותי בלילה, כי הייתי בירושלים, שמעתי אזעקות בערב שבת, אז גם אני...
טעמת מטעם חוסר השינה.
כן, אני מבין את העניין הזה, אבל נדמה לי שזה התחום העיקרי. חוץ מזה, בתחומים שקרובים אליי ורבים המתנגדים להם, זה ההתיישבות ביהודה ושומרון, שמחזקים אותה ומעבירים לתקציבים.
זה נכון. גם יכול להיות של החרדים יותר טוב היום מלפני שנתיים, שיש להם יותר תקציבים. אני מסכימה איתך בנוגע לנושא האסטרטגי, רק אני חייבת לתת פה קרדיט לא רק לממשלה, למרות שאין ספק ששר הביטחון החדש הוא שהביא משב רוח, אבל בסוף יש פה גם ביצועים מאוד מאוד מרשימים של כוחות הביטחון, והייתי מעריכה יותר את הממשלה, לו הייתה יודעת לפרגן גם לכוחות הביטחון במקום לרדת אליהם בזמן הזה.
נכון, נכון. אני חושב שזה, אי אפשר לזקוף הישגים לזכות הצבא בלי הממשלה ולהפך. כלומר, הממשלה עושה את זה באמצעות הצבא, אבל מה שכל הזמן יעצו, תפסיקו, תצאו עכשיו, הפסקת לחימה, כבר לפני שנה, באמת, לפני שנה מצבנו, האסטרטגיה היה הרבה פחות טוב. עכשיו, לפחות העניין הזה משתפר. מה צפוי לנו בתוכנית? את יכולה לתת לנו פרומו קצר לשעה הקרובה?
אנחנו נהיה עם שגריר ישראל באום, דני דנון, עם דוח משרד הבריאות שחושף את מצבם הקשה של החטובים בשבי חמאס. נקבל עדכון כמובן על מצבו של ראש הממשלה ועל הניתוח ואיך זה משפיע על המשפט. יהיו איתנו גם ח"כים מהאופוזיציה, נקפוץ גם לג'נין.
וגם האורחים והמפיקים שלנו, שני רומנו וסתיו קורנס. שלום סתיו, עברת על הצד השני של הזכוכית. אחראי על השידור איציק אהרון. שלום טל.
שלום אריה. אין רגע דל, כמו שאומר.
אין רגע דל, נגיד שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, בפינתו הקבועה שלנו, מי ירה, מה ירה.
ערב טוב. אז טוב, מי שירה עכשיו זה כנראה או הג'יהאד או החמאס בעזה. בצפון הרצועה ככל הנראה, 5 שיגורים זוהו שנורו לעבר ישראל כנראה מאזור בית חנון, 2 יורטו על ידי מערכות כיפת ברזל, ויתר הטילים נפלו בשטחים פתוחים באזור השדות של סביב סדרות. יש כמה רסיסים כתוצאה מהיירוטים האלה, וצריכים להבין שהפעולות האלה של הירי שמגיע עכשיו מאז בימים האחרונים, ובעקבות אותה פעולה של צה"ל, שפועל גם, שסיים בעצם את הפעולה באזור ג'באליה, ועכשיו הוא מתמקם באזור בית חנון, סיים גם את האזור של בית לאיה, ובעצם הוא משנה עכשיו את קו הרקיע של צפון הרצועה, עם המגדלים שכל מי שגר בסדרות, בנירוז, בארז, בנירם, וגם יישובים נוספים בצפון הרצועה, בצפון העוטף, סליחה, של הרצועה, מכירים היטב את אותם בניינים שדרכם אפשר היה לצלוף, גם בעזרת טילי נונטט, וגם בעזרת אפילו ירי של מקחים. אז המגדלים האלה, מורידים אותם עכשיו, צהל משטח את המבנים האלה, מונע מחמאס להשתמש בהם בעתיד, כמתקנים לפגיעה בתוך יישובי העוטף.
תוך יישובי העוטף, צריך לזכור שבית חנון זה כמעט האזור היחיד שממש שלט גם על קו הרכבת באזור. קו הרכבת שלנו באזור.
נכון, גם על קו הרכבת. זה גם בכלל, אם אתה מכיר את הטופוגרפיה, זה גבעה שהיא ממש, היא רכס מעד כל היישובים האחרים שיש בתוך צפון הרצועה. היא יוצרת מעין סוג של אמבטיה מלמטה, מתחתיה. ולכן היא פשוט שולטת על ממש על כל החלק הצפוני.
ומשם יורים עכשיו כדי להוציא את התחמושת שעוד נשארה להם לפני שאנחנו תופסים אותה.
נכון, אני במקרה לפני שעה קלה יצרתי משם, חזרתי משם, ואני יכול להגיד לך שהפעולה של צהל מאוד אגרסיבית, מאוד נחושה. יש שם כרגע בתוך הדווי שטח הזה כוחות גם של חטיבת כפיר, גם של חטיבת הנחל, גם גדודי ההנדסה הקרבית וגם שריון שפועלים
שיברים וחזקים. אבי אשכנזי, תעדכן אותנו אם יהיו צרות חדשות. תודה רבה לך. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לערב טוב אצלנו,
בוקר
אצלכם. דני דנון, שגריר ישראל באום, שלום לך.
שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים.
תגיד לי, מה יהיה עם גוטרש? הוא מגנה את זה שישראל תוקפת בתימן ומתעלם לגמרי מזה שהם יורים טילים בליסטים על תל אביב. יש משהו לעשות נגד זה חוץ מאשר לקלל?
תראה, אני קיוויתי שיש שינוי, וגוטרש יבין את תפקידו, נפגשתי איתו, דיברתי איתו. דרך אגב, עם אחרים באום, כן אנחנו רואים איזשהו שיפור קל, הייתי קורא לזה, בהתנהלות, בדוחות, אבל לגביו, הוא כל הזמן לא מפסיק להפתיע אותנו לרעה, כמו שציינת, מדבר על ההתקפות של שני הצדדים, קורא לדיאסקלציה, הוא בעצם שם אותנו ואת החות'ים באותה משוואה, כאילו כמו שני ילדים שרבים בגן ילדים, והוא קורא להם להפסיק לריב. הוא לא מציין שזה ארגון טרור שתוקף מדינה שמרוחקת 2,500 קילומטר מתימן. מחר אנחנו דנים במועצת הביטחון, אם הוא יגיע אני אגיד את הדברים בצורה ישירה, על המחדל שלו. זאת אומרת, זה לא רק מחדל שאנחנו מדברים על התוקפנות של החות'ים, זה גם מחדל של הקהילה הבינלאומית שבעצם מאפשרת את זה.
השגריר דנון, האם המזכ"ל יקבל גם עותק מהדוח של משרד הבריאות שהוגש לאום, שחשף באמת פרטים מזעזעים ושומטי לסתות על העינויים שהחטופים עוברים בשבי חמאס?
בוודאי, טל, אנחנו נפיץ את זה בכל מקום, בצורה בלתי פורמלית. בצורה הפורמלית יש דווחית לענייני עינויים, היא ביקשה בעצם את הנתונים והיא תגבש דוח מקיף. אבל אני לא יודע מה היא תכניס שם ומה היא תוציא שם, לכן אנחנו מתכוונים להפיץ את הנתונים הגולמיים, הקשים, ובהחלט אנחנו ראינו עדויות קשות מאוד, כי שנה אחרי יש שבועים ששבו והצליחו אחרי שנה לספר מה היה, דברים שהם לא חשפו לפני זה, עדויות קשות מאוד של התעללות מינית, של ערבה, של עינויים, דברים קשים מאוד, ומתכוונים בהחלט להפיץ את זה בכל מקום כאן באום.
אתה מרגיש אבל, השגריר דנון, שהנושא הזה של החטופים הוא כבר לא על סדר היום של הקהילה הבינלאומית. אתה מרגיש את זה מן הסתם גם במזרונות של האום?
זה מאבק יומיומי. קודם כל את צודקת, הם רוצים לעבור הלאה לנושאים אחרים, לדבר על דברים נוספים, ואנחנו כל פעם מעלים את זה על סדר היום. אם זה באירוע חנוכה, מביאים למשפחה, ואם זה בדיונים על אונרה, מביאים כל מקום אנחנו מביאים את נושא החטופים, אבל זה קרב קשה, כי הרצון של המדינות זה לעבור הלאה. אני מזכיר להם בכל דיון, למה אנחנו ברצועת עזה היום, למה אנחנו לא עוצרים, כי אנחנו לא נפקיר את החטופים, למרות שהם מבחינתם כבר הפקירו אותם.
אתה גם מקורב, או היית מקורב, אני מניחה שגם עכשיו מקורב לאנשי טראמפ, והייתה איזו ציפייה שלקראת הכניסה שלו לבית הלבן תהיה איזה עצה במגעים לעסקת חטופים, עכשיו אנחנו שומעים כנראה שלא תהיה עסקה לפני, ואולי תהיה רק עסקה חלקית שישוחררו רק חלק מהחטופים האמריקאים כמחווה לטראמפ. אתה יודע לספר לנו על זה?
אני יכול לומר לך שיש רצון גדול מאוד בסביבת הנשיא הנכנס שמשהו יקרה לפני הכניסה שלו.
אוקיי.
לכל דברים יש להם כללים שונים. לא הכל נקבע לפי הרצון של האמריקאים, של נשיא ארצות הברית, ולכן עם כל הערכה שיש לנו לנשיא טראמפ ולצוות המצוין שהוא מינה, היכולת שלהם להשפיע על חמאס היא מוגבלת.
אבל בהתחלה אמרו פה שחמאס יפחד מטראמפ וילחץ ממנו, אז זה לא קורה בפועל?
בפועל הארגון הזה הוא ארגון טרור, הם לא מסתכלים על האינטרסים של האוכלוסייה הפלסטינית, ומבחינתם את יודעת, הם מתחבים בבונקרים שם שלהם, גם אם נשיא ארצות הברית מאיים, זה לא תמיד משפיע עליהם.
מחר צפוי דיון במועצת הביטחון, הזכרת, שבו יעסקו גם בשאלה, או בעיקר בשאלה של התוקפנות של החות'ים. שתיים מהחברות הקבועות, גם ארצות הברית וגם בריטניה, חברות בקואליציה ומשתתפות בפועל בהפצצות בתימן. זה בא לידי ביטוי בהעלאת הנושא, בדיון בנושא, באפשרות להשיג החלטה, או שאוטומטית יהיה וטו של הרוסים או של הסינים שיפתור את החות'ים מצרותינו?
קודם כל, עצם קיום הדיון זה בזכות ארצות הברית, שהיא היום נשיאת המועצה עד סוף החודש. ואני פניתי לשגרירה, והיא ממש לפני שהיא יוצאת, גם מנשיאות המועצה וגם מסיימת את התפקידה, היא כינסה את הדיון הזה. בוא נאמר כך, בראשון לינואר אלג'יריה תהיה נשיאת המועצה, יהיה לנו הרבה יותר קשה לכנס דיונים כמו שנכנס מחר בנושא החוטים. לגבי החלטה אריה, אני סקפטי, כי הסינים והרוסים, כמו שציינת, הם מגבים את ציר הטרור הזה, הם בברית אסטרטגית, ולכן אני חושב שכל הניסיון שלנו להעביר החלטה יתקל בבטו. אנחנו מנסים להוביל הצהרה נשיאותית, שזה מעין הודעה משותפת לתקשורת, שזה תוצר מהתוצר מהדרג הנמוך, אבל גם זה לא יהיה קל, כי כמו שאמרתי, הרוסים מגבים את האיראנים, והאיראנים מגבים את החות'ים, וזה הצביעות של, של האום, של מועצת הביטחון.
באופן כללי, כשייכנס הנשיא טראמפ לתפקיד, העבודה שלך תהיה יותר קלה?
אני הייתי פה בתקופת אובמה, ולאחר מכן שטראמפ נכנס בקדנציה הראשונה, מה שאני חושב שיהיה לנו הרבה יותר קל, שהאנשים שהוא מינה הם הרבה יותר מכירים ומעורבים. הם לא יצטרכו חודשים ללמוד את הנושאים. גם השר המזכיר המדינה, מרקו רוביו, והשגרירה הנכנסת, והשגריר בארץ, מכירים את הסוגיות, ולכן יהיה לנו יותר קל, כי הם מכירים את זה, אבל אני חייב לומר שארצות הברית תומכת בנו. אנחנו חששנו שמשהו יקרה ברגע האחרון, אני מאמין ומקווה שהתמיכה האמריקאית של ממשל ביידן תימשך עד הסוף.
כן, היו ספקולציות ביחס לזה שעכשיו שביידן משוחרר מבחירות ומשוחרר מכל דבר, אולי הוא יסגור חשבון עם נתניהו. היו לזה רמזים גם אצלכם, בתוך מאחורי הקלעים של הצוות? נכווה
כבר פעם אחת, ב-2016 הייתי פה בדיוק באותה תקופה, וההחלטה 2334 עברה בתמיכה אמריקאית, הם נמנעו, אבל הם בעצם נדסו את הכל. כרגע אין סימנים לזה, ואני מקווה שבקצת פחות משלושת השבועות שנותרו, לא נופתע. אבל זה לא נראה ככה, נראה שארצות הברית מבינה את הרגישות שלנו, ובאמת עושה מאמצים כרגע לעסקה, אבל כמו ששוחחנו מקודם, זה הולך קשה.
אז כשאתה רואה, כשאתה רואה את הדברים, יש עוד שלושה שבועות עד שהנשיא נכנס לתפקיד, אתה רואה אפשרות לפריצת דרך?
יש ניסיונות, וגם מה שמעניין זה שיש פה אינטרס גם של הממשל היוצא ושל הממשל הנכנס לראות משהו שקורה לפני. זאת אומרת, זה לא שפה ביידן מנסה לעשות משהו מהיר וטראמפ מנסה לעצור, להפך, שניהם רוצים לראות שמשהו קורה לפני ה-20 לינואר, לפני חילופי הנשיאים.
אמן.
שגריר ישראל באום, דני דנון, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה לכם, ערב טוב.
ערב טוב. אריה, נתחיל את האייטם הזה כמובן באיחולי החלמה לראש הממשלה, נכון? ורפואה שלמה.
החלמה, כי... רפואה שלמה, ניתוח קל, שיעבור בשלום.
אמן, כן.
שלום, שלום לבני אשכנזי, כתב המשפט של וואלה.
שלום, ערב טוב, יש רופא באולפן, אני מבין.
יש רופא באולפן.
ואתה קיבלת שבוע חופש.
כן, טל, גם את, אפשר לומר את זה גם כן.
זה נכון, גם אני.
תודה לאל, מה שנקרא.
כמה זה חריג שבכלל במשפטים, שהליכים רפואיים ככה מובילים לביטולי דיונים, וכמה זה בכלל משבש, בוא נגיד, העדות הזאת לא מתנהלת באופן סדיר בכל מקרה מאז שהתחילה במיוחד.
כן, מאז שהתחילה אף פעם נתניהו לא עיד 3 ימים ברצף, תמיד התבטל פעם אחת בבית המשפט בעצמו ביטל, כי האולם לא היה, האולם הממוקן היה תפוס, ופעם אחת הוא עצמו ביקש שאז הוא עלה לחרמון הסורי. לגבי השאלה שלך, עד כמה זה חריג? תראי, באופן כללי, זה לא חריג, כי כאשר אדם עובר ניתוח, בטח ניתוח מסוג כזה, בהרדמה מלאה, בוודאי שתוכים לו. אבל בדרך כלל, מה שכן, אם זו פרוצדורה שהיא קצת יותר קלה, אז מבקשים כל מיני אישורים. פה אני לא חושב שביקשו אישורים, אלא בקשה הוגשה, ונראה לי שדי ברור שנתניהו לא ממציא פה כלום, אז בית המשפט נתן את האישור.
והיו שם כאלה שעשו פרצופים, כלומר אמרו זה לא רציני, למה הוא סתם מבקש, או זה עבר חלק?
לא, זה עבר חלק, ואפילו הפרקליטות הצטרפה לבקשה, זאת אומרת, היא אמרה שהיא נותנת את הסכמתה לבקשת התחייה הזאת. בהקשר הזה זה עבר חלק, ובית המשפט גם אמר, אנחנו נותנים שבוע, כי הרי הבקשה הייתה רק לדחות את העדות מחר, ואחר כך להמשיך להתקן, ובית המשפט אמר כל השבוע. כאילו, יש מה שנקרא פטור מתייצבות.
ובזירה אחרת, ביום חמישי, היועמ"שית ופרקליט המדינה בהודעה דרמטית שקוראת למשטרה לחקור את החשיפות של עובדה בנוגע להטרדת העדים. מה אמור לקרות עכשיו מבחינה פרוצדורלית שהפרקליטות, היועמ"שית והפרקליטות הודיעו שצריך לחקור, אז עכשיו מה המשטרה אמורה לעשות?
המשטרה צריכה לאסוף ראיות קבילות, זה הדבר הראשון שהיא צריכה לעשות, ובמילים פשוטות, לאסוף את הטלפון של חני בלייבייס, כמה שיותר מהר, כי את הטלפון של שרה נתניהו לא הצליחו לתפוס, כי הוא דה בחול, ולכן צריך לתפוס את הטלפון הזה, צריך לתפוס את הטלפון הזה בהסכמה של המשפחה או של ספי עובדיה, מי שיכול לתת את הטלפון הזה, אז המשטרה צריכה לשים עליו את הידיים, כמה שיותר ביום.
כמה זה חריג שמבקשים חומרים כאלה מהעיתונאים עצמם שמשדרים אותם?
זה לא חריג בכלל, כשאני הייתי עורך דין בצוות ההקמה של התאגיד, אפילו הייתי צריך לתת ייעוץ משפטי בכזה דבר, והנוהג הוא שבדרך כלל נותנים גלם, זאת אומרת, אתה לא נותן מעובד ואתה לא נותן שום דבר, אתה כאילו זורק להם ואתה אומר, אם אתם רוצים, בואו תיקחו את הגלם, ולפעמים גם אפשר ממש לסרב. אבל אתה לא נותן להם את התוצרים, אתה לא נותן להם תחקיר, אתה לא נותן כלום. אתה אומר, אתם רוצים, תיקחו, תוציאו צו, תיקחו, תעבדו. אני לא עובד אצלכם. זה בדרך כלל הנוהג של לשכות משפטיות בחברות תקשורת, ובדרך כלל יש איזשהו חשש לחשיפת מקור, אז גם אפשר אולי ללכת לבית משפט ולבקש שלא, לא, אבל אני חושב שבהקשר הזה נראה לי שפה החשש הזה לא ממש קיים.
כי המקור די ידוע.
הוא די ברור.
אבל בסוף השבוע התפרסם גם תחקיר של גידי וייץ בהארץ, שמדבר אולי חשש לכאורה של הטרדת עד, אותה עדה ממש, ושם העלו את שמו של נשיא המדינה, הרצוג, בתקופה שהוא היה בתפקיד אחר באופוזיציה. זה רלוונטי לעניין, או שזרקו את זה עכשיו בשביל להגיד, תיזהר, אתה לא... אסור לך בכלל לעסוק בחנינה של נתניהו, כי אתה מעורב.
טוב, אני מעריך שזה עלה בגלל מה שאתם אמרתם עכשיו על הנושא של החנינה, אבל לגבי האם זה רלוונטי לבדיקת משטרה, הרי רואים שאתה לא עוקב אחרי בטוויטר, כי... אני צייצתי...
אני לא בטוויטר, אני...
החיים שלו נקיים,
דיני. מטעמי בריאות, מטעמי בריאות אני לא שם.
אז אני ככה אעשה קידום עצמי גס, אני צייצתי שהוא צריך לשעות את עצמו, ושבית הנשיא צריך להקים צוות בדיקה חיצוני, הם לא כל כך עבוד את הציוץ הזה בלשון המתה, אבל אני אגיד משהו, קודם כל על נשיא יש חסינות, אז כאילו לבדוק, להתחיל עכשיו להסיר לו את זה ולחקור אותו, זה כמעט בלתי אפשרי.
וזה גם בטח התיישנות, לא?
אני לא יודע לגבי התיישנות, כי יש פה פלפול משפטי די מורכב. זה 10 שנים, 5 שנים, ממתי אנחנו סופים, בואו לא ניכנס לזה. אני רק אגיד את הדבר הבא, שהנשיא, לפי התחקיר של וייץ, של גידי וייץ, אנחנו מייחסים לו את זה, כי אני לא מכיר את העובדות, אלא אני חי מפיצה גידי, פוגש את הדס קליין, המשפט הזה אפילו לא מתחיל, אנחנו מדברים על 2017, אני חושב שזה לקראת העדות שלה במשטרה בכלל. אז לכן, כאילו כל הנושא הזה הוא קצת רחוק מאוד. מה שכן, אני חושב שהיה ראוי מאוד, שבית הנשיא הייתי מצוות בדיקה חיצונית, כן, מגיע לנו תשובות. אם הנשיא בהחלט היה מעורב בניסיון להשפיע על העדות שלה במשטרה, מגיע לנו כציבור תשובות על הדבר הזה, בוודאי יש פה גם תחושה קשה של איפה ואיפה בעיניי.
ביני, הכותרות מתמקדו בהדס קליין, אבל מהתחקיר עולה גם מהתחקיר של עובדה, עולה גם חשד להטרדה של ליאת בן ארי.
נכון,
שזה,
נכון.
שזו קטגוריה אחרת, התובעת במשפט שזו קטגוריה אחרת?
זה לא הטרדת עד.
היא נפגעת עבירה במקרה הזה. אם הולכים על המקרה הזה, אז, על הסיפור של ליאת בן ארי, אז היא נפגעת עבירה בעניין של שרה נתניהו, היא לא עדה. היא נפגעת עבירה, ואז מטרדים אותה, ואז כעובדת ציבור יש סעיפים אחרים. שמטרידים אותה, ואני יכול לומר שבגלל הדבר הזה, באמת ליאת בן ארי כמובן מנועה להתעסק בנושא הזה.
כי ארגון הפגנות נגד מנדלבליט היה גם בלי קשר למשפט הרבה קודם. זה לא יכול להיות עבירה כשלעצמה, אלא אם היא קשורה למשפט.
אצל ליאת בן ארי היה הקשר שממש הטרידו את הילדים שלה, לכן זה היה שונה לחלוטין. אצל מנדלבליט הגיעו הרי לבגעת, כגורן, 100 מטר, 200 מטר,
כן,
זוכרים את זה, אז זה היה באמת בהקשר של חופש הביטוי, בהקשר של ליאת בן ארי מדברים ממש על הטרדה, ירידה לחיים, דברים איומים ונוראים שיחסו לילד שלה שהוא פשוט לא נכון גם, ולכן זה שונה.
בני אשכנזי, לא משעמם אצלך אף פעם יותר מאשר אצלנו, תודה רבה.
תודה רבה.
ומאזינה לבני אשכנזי, חברת הכנסת מירב בן ארי, מיש עתיד, שלום.
שלום לך,
ערב טוב. חג חנוכה שמח.
חג חנוכה שמח.
אני אתחיל בשאלה. אני אגיד לך יום הולדת לממשלה 2. השאלה אם את ממלאת...
סיבה למסיבה, אני מבינה.
את ממלאת טבלת ייאוש עוד 2, עד מתי דצמבר 22, כאלה דברים?
תראו, מה שקורה בחודש האחרון, שבועיים האחרונים, לא היה כאן בכל 2 האחרונות, ומן הסתם הייתי וצפיתי בהם היטב. לא קרה מצב שבאמת הצביעו נגד, ששר הצביע נגד. זאת אומרת, אני מבחינתי רואה את זה כתחילת הסוף. ברגע שזה קורה, הם תמיד היו רוב מוצק, תבינו, הם 68, עכשיו עלינו 52, להם 10 הולכים, הם עדיין ברוב, ועדיין המצב לא טוב, גם השבוע יש תקציב, חסרים להם הרבה.
אבל חברת כנסת בן ארי, בסדר, את יודעת.
גם את יודעת את זה, אגב.
אבל את יודעת שלבן גביר לא מחכה שום ממשלה אחרת יותר טובה אחרי הבחירות, ולנתניהו במיוחד, וגם לא לחרדים, ולכן בסוף האינטרס המשותף של כולם יהיה שלא מחכה להם שום דבר אחר בחוץ, ולכן הם יכולים בהחלט להחזיק את השנתיים.
אני תמיד שאומרים לי את זה, אני נותנת דוגמה את החכים הערבים בממשלת השינוי, שידעו שבאמת לא מחכה להם שום דבר בממשלה, אגב, קיבלו את הממשלה הכי גרועה שהם יכלו לדמיין, ועדיין שיתפו פעולה עם הליכוד והפילו את ממשלת השינוי. כך שהתירוץ שלא מחכה, וואלה, כאילו לא ממש עובד. אני כן מסכימה איתך בדבר אחד, שהסקרים שלהם על הפנים, הם בקושי 50 מנדטים, בצלאל מגרד T4 בלחץ, ובאמת גם הליכוד, למרות כל המבצעים וכל זה, לא מתרומם. ולכן אני כן מסכימה איתך שבאמת זה מה שגורם להם לצופף שורות. אבל השורות התפרקו בשבועיים האחרונים. תקשיבו, זה לא היה. לא היה מצב כזה.
נו, ומה אתם עושים בשביל לעשות עם זה? מה האופוזיציה עושה בשביל להרחיב את הפערים האלה?
דבר ראשון, הכי חשוב לאופוזיציה בתקופה כזאת של סכסוך, זה לצופף שורות.
אז הנה ליברמן אתמול הכניס מסמר לא פשוט, הוא אגב אמר, עם חברי כנסת ערבים אנחנו נשאר.
אז קודם כל אני מתייחסת לשנייה, שם רגע ראשי מפלגות, אני מתייחסת לראשי סיעות. אני כיור סיעה של יש עתיד, ביחד עם אפרת רייטן, עם פורר, עם פנינה תמנו, עם ווליד טאה ואחמד טיבי, אנחנו יודעים לצופף שורות, כל פעם שבממשלה הזאת יש תזוזה טקטונית, את תראי 52 עובדים ביחד. כי לא אכפת לי עם כל המריבות וזה, יש לנו מטרה אחת וזה להפיל את הממשלה הגרועה הזאת, בכל הזמנים בעיניי. זאת אומרת, אין חבר כנסת אחד באופוזיציה, שתעיר אותו בבוקר, תגיד לו מה המשימה החשובה, והוא יגיד לך לפרק את הממשלה הזאת. ולכן אני שמה את ראשי מפלגות בצד, ואת הממשלה העתידית, הלוואי שתקום עליי, אני אדם מאמין בעזרת השם כמה שתר מהר, אבל כרגע בתוך הכנסת, ואת רואה את זה, אנחנו עובדים ביחד, הראשי סיעות, אנחנו מצופפים שורות, אנחנו מבינים
בסדר,
שיש משבר,
עכשיו, בתוך הצפיפות הזאת, מה אמרתם היום על ליברמן אתמול? זה צפוף, אז אפשר לדבר בשקט, ולהגיד, וואי, מה הוא עשה לנו?
על מה? על הרעיון שלו? על מה? על מנסור עבאס?
כן, ליברמן, כן, הוא אמר שאם הערבים הוא לא יכול לשבת, זה מפנצ'ר את הקואליציה העתידית.
אם יש משהו שאני לא מתבטאת בו, גם כי אני טריפולטאי, אז אני מאמינה בעין הרע ובמנחוס, זה לדבר על קואליציה עתידית. אני כל מה שאני מדברת עליו כרגע זה לצאת לבחירות. זה הדבר הכי חשוב, כמובן, הדבר הכי חשוב זה להחזיר את החטופים. אבל בוודאי שהדבר הכי חשוב בעיניי אחרי החזרת החטופים, זה כמובן לצאת לבחירות ולהקים ועדת חקירה ממלכתית. והרשימה הזאת היא, אתה יודע, זה רשימת משאלות שלנו, ואני מניחה של רוב הציבור, אגב, רואים את זה גם בסקרים, רוב הציבור רוצה את זה לצאת לבחירות בוועדת חקירה ממלכתית, ולכן אני אעשה כל מה שצריך, כולל לעבוד עם כולם, ושלא יבואו ויגידו לי, את עובדת עם אחמד טיבי, כי מי שיפיל את ממשלת השינוי זה אחמד טיבי ויריב לוין. אז שלא יתנו לי טיפים על למה אני עובדת עם מי, ואני יודעת לעבוד עם כולם בכנסת, ואנחנו עובדים טוב בכנסת. דווקא אני חושבת שהחודש האחרון היה טוב לאופוזיציה בהרבה בחינות.
אחד הדברים אבל שרואים בסקרים, ואת רואה את זה גם, זה שהשר לביטחון לאומי, יור עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, על אף בוא נגיד, הביצועים הכושלים כמעט בכל המדדים.
8 מנדטים יציב.
כן, הוא יציב. איך את מסבירה את זה?
זה נשגב במילתי. את יודעת, היום כתבתי על זה, אני לא יודעת אם ראיתם, שלפני שנתיים וחצי עמדתי מחוץ הקלפי בחולון, וניגשה לה צעירה, בלבוש מינימלי, חילונית למאדרין, ואמרה לי, אני מצביעה בן גביר, כי הוא יחזיר את הביטחון, במיוחד לנו אנשים. אני לא יודעת אם ראיתם את הנתונים, שגם היום עוד אישה נרציחה ב אשקלון אתמול, זה הביצועים הכי גרועים ששר לביטחון לאומי לדעתי אי פעם הביא. אז הוא רגע פשיעה בחברה היהודית, רצח נשים באירוע הזה, תבינו, לעומר בר לב שכל הזמן חובטים בו, הייתה יועצת לענייני מגדר עכשיו אתם יכולים להגיד לי זה יותר ערביות, פחות יודעות, שמעתי את כל זה, אבל הייתה יועצת שעבדה מול ארגוני אנשים, שהביאה תקציב לארגוני אנשים. תקשיבו, זה תופעות שמדינות אחרות שמו אותם כמטרה, נלחמו והוריד אותם, אגב להבדיל, כמו הנושא של תאונות דרכים. הוא השר שאמון על תאונות הדרכים. עומד יורה רלבד ואומר מעולם לא היו נתונים כאלה על תאונות דרכים. שתבינו, זה בטאפ ותחבורה.
שנייה. אבל זה בסוף מצביע על כישלון שלכם. אבל חברת הכנסת בן ארי, בסוף זה מצביע על כישלון שלכם.
שלנו? שמה?
כי אם הממשלה כל כך גרועה והביצועים שלה כל כך גרועים,
לכאורה היה קל מאוד להפיל אותה.
בדיוק.
אבל חברת הכנסת בן ארי, תראי, היום קראתי ידיעה משמחת, כמעט היחידה המשמחת, שהאיחוד האירופי החליט שרק שקע USB-C יהיה בטלפונים. רק זה למטענים. שום טלפון אחר לא יקנה. עכשיו אני מקנה באירופים, שיכולים להתעסק עם הדברים האלה. אז מה שאומר...
אבל אריה...
לא, למה זה, למה העליתי את השטות הזאת?
פעם גם מדינת ישראל, שנייה, גם פעם מדינת ישראל התעסקה בדברים פשוטים.
לא, מה שאני רוצה להגיד, זה שכנראה בכלל לא מעניין את הציבור שקע USB, אם מה שמטריד אותנו זה בעיות קיומיות, זה איראן, זה הטילים, זה החוטים, זה שעות השינה שלנו, לכן לכאורה לא אכפת לציבור, זה נורא להגיד, לא אכפת לציבור כמה אנשים נהרגים בתאונות דרכים, או כמה אנשים נרצחים.
אז אתה יודע מה, אני לא מאמינה בזה, אני כופרת בדבר הזה, אני חושבת שלציבור אכפת, ורוב הציבור אכפת לו, אבל מאוד מאוד קל למכור פשיזם, מאוד קל למכור גזענות, מאוד קל, יש לזה תמיד קונים, אבל שאתה בא ואתה אומר, הנה, חילקתי נשק לכולם, עשיתי דבר מדהים, וכאילו הדברים האלה קל מאוד, אתה יודע, לשווק אותם, אבל שאני באה ואומרת, בסדר, צריך לחלק נשק, ואני בעד נשק, אבל צריך שפקידי רישוי יחלקו נשק, ולא עוזרים פרלמנטרים, אז בואים אומרים לי, מה, את נגד חלוקת נשק, תראה כמה קל למכור את הגרסאות שלו, לעומת שאתה בא ואתה אומר, אין בעד, תעשו את זה בצורה...
אז אנחנו אומרים אותו דבר.
כן.
כלומר, הדברים הפופוליסטיים משפיעים הרבה יותר מאשר הדברים...
מאוד קל למכור אותם. כן. אבל אני עדיין אני מאמינה שרוב הציבור מבין שזה הקצה בשמונה מנדטים, כל הכבוד, לעומת רוב המנדטים שנמצאים של האופוזיציה. אתה מבין שזה מיעוט. מיעוט קולני, אבל כן. אני עדיין מאמינה שרוב הציבור רוצה לחיות טוב, עם פחות רציחות, פחות נשים רצחות, ופחות תאונות דרכים, וביטחון אישי. שזה, אתה יודע, הכי בסיסי. הכי בסיסי שיש.
רק אין בחירות.
רק אין
בחירות. יש רק עוד שנתיים.
נו, אז אני אמשיך... לכבוד, זה חג של ניסים,
בסדר,
לא?
בסדר, תהיה לך פינה קבועה אצלנו בשנתיים הקרובות.
בכיף, אני אין לי בעיה, אתם יודעים שמתי שאתם רוצים אני מגיעה.
תודה רבה חברת הכנסת מרב בן ארי.
תודה רבה.
מה את אומר? פרסומות. שלום וערב טוב לגיורא זלץ, ראש המועצה האזורית גליל עליון.
שלום.
גיורא?
אין גיורא. אולי יש גיורא?
הבטיחו לנו גיורא.
נמתין לגיורא. רגע, גיורא, שלום גיורא.
שלום שלום, שומע טוב.
ערב טוב.
ערב טוב. תשמע, אני קראתי ציטוט שלך היום, אם הוא ציטוט נכון, אז הוא צודק. תראה, אשרו, דורש מהממשלה, אשרו חזרת תושבים באופן מיידי, מי שלא יחזור בחודש הקרוב כבר לא יעשה זאת עד סוף השנה ונאבד עוד שנה בצפון. זו הדרישה? לאשר לכולם לחזור?
אני אומר מה שהממשלה אמרה לפני חודש. לפני חודש הממשלה בצבא הגנה לישראל אמרו שההישג הביטחוני בלבנון, ודרך אגב אני מאוד מאוד מסכים איתם, וגם כוח ההרתעה שלנו הוא כזה כרגע שאפשר לחזור ואפשר להפסיק את המאמץ, את התמרון הצבאי, וכבר חודש, ועכשיו פתאום ממשלת ישראל מחליטה לחשוב, להתחיל לחזור באחד במרץ, ואני חושב שזו טעות מאוד מאוד גדולה. אם המדינה חושבת שהביטחון הוא בלבנון הוא כזה שאפשר לחזור, תחזיר אותנו כאן ועכשיו עם כל התמיכות, עם כל התקציבים שנדרשים בשביל להכשיר את בתי הילדים, את בתי הספר, את בתי המגורים, ונתחיל כל אחד בקצב שלו לחזור הביתה. לדבר עכשיו על הראשון למרץ כתאריך התחלה, זה אומר שעד פסח זה לא רלוונטי, וכבר לא יחזרו גם השנה הזאת, ואני חושב שזה לא נכון. תראה מה קרה בשושיים האחרונים. בשושיים האחרונים ירו 3 פעמים לאזור עוטף עזה, בשבוע האחרון ירו כל לילה לאזור תל אביב וירושלים. המקום היום הכי שקט במדינת ישראל זה הגבול הלבנוני. אז תנו לנו אחרי 15 חודשים את האפשרות למי שבוחר, ומי שלא יכול ולא רוצה זה גם בסדר. אבל מי שיכול ורוצה, תתנו לנו את האפשרות לחזור, תשאו לנו לפתוח בתי ילדים, בתי ספר, גם בישובים המפונים, תתנו לנו את התמיכות והתקציבים שעליהם התחייבתם כבר לפני 15 חודשים, ותנו לנו לבחור מי שרוצה ומוכן בכך לחזור הביתה. זאת הבקשה, זאת לא דרישה, זאת הבקשה שלי, ואני חושב שהיא מאוד מאוד רלוונטית, כי זה מה שממשלת ישראל אמרה לנו לפני חודש. המצב הביטחוני מאפשר לכם לחזור, ולכן הפסקנו את התמרון בלבנון. אם אתם חושבים שזה לא ככה, וזה גם בסדר, תגידו שלא. אבל היום, בסוף דצמבר, להגיד שהתאריך החזרה האפשרי הוא אולי הראשון למרץ, כשברור לנו לגמרי שצהל לא יצא מלבנון במהלך חודש ינואר, כי ההתארגנות שם לא תסתיים, לא של צבא דרום לבנון ולא של צהל, אז מה אנחנו אומרים?
גיורא, למה לדעתך, אבל הממשלה בעצם לא אומרת את זה?
אני חושב שכל השיקול הוא כרגע לא ענייני, אני לא רוצה להגיד פוליטי, אולי הוא כלכלי בדברים אחרים, אני חושב שזה לא נכון. אם המסר היה לפני חודש כבר, שהמצב הביטחוני מאפשר, ואפשר להפסיק את התמרון בלבנון, ומאז עוד עשינו כמה וכמה דברים, שהמצב אפילו עוד יותר טוב מקודם, אני לא רוצה לדבר על מה שקרה בסוריה, אבל אני חושב שהיום הגבול הצפוני, לפחות לשנים הקרובות, הוא בוודאי הגבול הכי בטוח של מדינת ישראל. וגם אנחנו היחידים, שכבר 15 חודשים לא נמצאים בבית, וגם מי שנמצא כאן, 60-70% מתושבי הצפון, קו העימות, נמצאים כאן בתוך אזור המלחמה הזאת, זה כבר 15 חודשים, תתנו לנו לחזור לחיים שלנו. ואם זה אומר שצריך להתחיל את מערכת התקציבים והתמיכות בצורה אחרת ושונה, תעשו את זה. אבל לא יכול להיות היום, בסוף דצמבר 24, אומר לנו כנראה שבראשון למרץ תוכלו להתחיל לחזור, מה זה אומר? אני חושב שצריך
גיאור, לא אני חושב שאתה צודק לגמרי, אבל לתוך הדיון, אולי הממשלה זהירה, ואומר, תראה, אנחנו יוצאים אל חיים, הצבא הלבנוני נכנס, מתחיל, בוא נראה איך זה עובד בתכלס, אם זה באמת לא נכנסים מיד חיזבאללה ומתחילים לירות. אולי הם מתייחסים לזה כאל פיילוט?
אריה, גם מהמקום המקצועי שלך וגם מהמקום הצבאי שלך, אתה הרי מבין של האירוע הזה כנראה לא יהיה סוף, לא בעוד חודש ולא בעוד שנה ולא בעוד חמש. מה שיקרה בעוד שנה או בעוד חודש או בעוד חמש, עלול לקרות, ואני מקווה שלא, כי אני מקווה שהמציאות בכלל באזור תשתנה. אבל יחד עם זה, אז מה אתה אומר? את התושבים מתל אביב גם נפנה, מירושלים גם נפנה, ועוטף עד את מי שחזר, נגיד לו תחזור עכשיו חזרה, תתפנה, כי יש שם טילים. מדינת ישראל היא מדינה שנמצאת בתוך אזור, שנכון להיום הוא אזור לא ידידותי ובעיקר לא צפוי. זאת המציאות. מי שבוחר לחיות במדינת ישראל, עושה את הבחירה אותי כל בוקר מחדש. מי שחי בצפון, בדרום, במזרח, לאורך הגבולות, עושה את הבחירה הזאת כל יום מחדש. נכון להיום, גבול הצפון הוא גבול לטעמי, וכמו שאני מבין, הוא מספיק בטוח, ומי שאומר, נחכה שצהל יצא, ונחכה עוד חודש לראות מה יקרה, מה זה אומר? שיכול לקרות דברים עוד חודש, שיכול לקרות דברים בעוד שנה, אנחנו עושים בדיוק הפוך, אנחנו שדרים לתושבי הצפון, שהמצב כרגע לא בטוח. מי שאומר שיש מניעה ביטחונית, לפחות עד סוף פברואר, לחזור הביתה, אז מה אמרת לנו לפני חודש? למה הפסקת את התמרון? תקבלו אחריות לכאן או לכאן. או שתקבלו אחריות, תגידו, המצב הביטחוני, כמו שאמרנו, מאפשר לחזור, ואז תאפשרו למי שרוצה לחזור, עם כל התמיכות והתקציבים שאפשר, ומי שלא זה גם בסדר. או שתגידו שהמצב הביטחוני אינו מאפשר את זה, ואז אנשים עשו את החלטות שלהם, אבל במציאות של כרגע, החלטה שהתקבלה היום בממשלה לצערי הרב, משמעותה שהרבה מאוד משפחות בצפון ישקלו, אם כן או לא לחזור, ביוני 25, וכל חודש שלא חוזרים, הוא כנראה מוסיף עוד תקופה מאוד ארוכה גם הלאה, שחלק להם לא יחזור בכלל. ולכן אני קורא לממשלת ישראל, תשקלו שוב את מה שאתם אומרים, תשקלו שוב את ההחלטה שלכם, ותנסו לייצר מצב אחר, חדש, שונה, שיאפשר למי שבוחר בכך לחזור לכאן, שנוכל לפתוח את גדי הילדים, את בתי הספר, גם בישובים המפונים, ונכון שיש מקומות נקודתיים ששובים, אולי שאי אפשר לחזור אליהם, יש בתים שאי אפשר לחזור אליהם, אבל חלק גדול מאוד, רוב רובם הגדול של היישובים, ורוב רובם הגדול של התושבים, יכול לחזור הביתה כאן ועכשיו, זה כמובן חשוב מאוד, שחזרה הביתה תהיה מלווה, באותה תמיכה, באותם תקציבים.
מה שהבטיחו שישלמו, גיורא זלץ, ראש המועצה האזורית גליל עליון, שכוח, אני חושב שאתה צודק, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם.
תודה רבה, ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לאבי יששכרוף, פרשן לענייני ערבים של ידיעות אחרונות, שלום לך.
ערב טוב.
אהלן, אהלן.
תשמע, ימות המשיח, שני מחבלים מג'נין, נדמה לי, העדיפו להסגיר את עצמם לידי השבק, מאשר לידי הרשות הפלסטינית. מה קרה?
תשמע, לפעמים במרתפי השבק הפלסטיני, אין בגץ ואין שמגץ, ואתה יודע, אולי קצת פשוט יותר להסגיר את עצמך לידי הישראלים במקרה הזה, אבל יש פה אירוע. יש פה אירוע באמת יוצא דופן, שלא היינו עדים לו כבר הרבה שנים, ואני מדבר על הפעולה של מנגנוני הביטחון הפלסטינים, ומחנה הפליטים של ג'נין. אז מה לא אמרנו כבר על הרשות הפלסטינית, כולל בתוכנית שלכם, שהיא משלמת כסף למחבלים, ויש הסתה, הכל, נכון. אבל, וצריך להדגיש פה את האבל, היא בעצם עושה פה פעילות מאוד נחרצת בתקיפה, נגד גורמי טרור, ואני לא מדבר רק על חמאס וג'יהאד איסלאמי, גדוד ג'נין במחנה הפליטים ג'נין אינו מורכב רק מחמאס וג'יהאד איסלאמי, כלומר, יש גם אנשים שהיו מזוהים עם הפתח, עם יהודי חללי אל-אקסה וכו'.
אבל מה קרה, אבי? למה, מה זה שינוי, כלומר, הפגנת השרירים הזאת, זה שופוני באמת לטראמפ, זה ניסיון, ארי אמר בתחילת התוכנית הציע שזה ניסיון להראות שהם יכולים גם להיכנס לשלוט על עזה, כלומר, מה המשמעות של המבצע הזה בעצם?
אני אלך על תשובה ד', כל התשובות נכונות. אין פה תשובה אחת חד משמעית, יש פה באמת החלטה של הרשות הפלסטינית, של אבו מאזן. אני חייב להראות לטראמפ מה אני שווה, ושיש לי עדיין יכולות באמת להפגין משילות, אפילו במקום הכי קשה מבחינתי שזה מ"פ ג'נין. שתיים, להעלות את האופציה, כן, של הרשות הפלסטינית בעזה, למרות שהם לא ממהרים לקפוץ לתוך הבריכה הזאת של רצועת עזה כרגע לפחות, אבל כן אולי להוטט לטראמפ, אנחנו יכולים, אם אנחנו רוצים ואם יעזרו לנו. ושלוש, תשמעו, יש פה גם עניין פנים פלסטיני, כלומר, בהתחלה, אחרי 7 באוקטובר, כל העיר צהלה ושמחה, ואני מדבר על הגדה ועזה, לנוכח זה שבאמת חמאס הרג כל כך הרבה יהודים ביום אחד. אבל לאט לאט הפלסטינים הבינו שחמאס מחר להם לוקש. כלומר, הנקבה שאנחנו עדים לה היום בעזה, וזה נקבה, זה אסון קטסטרופלי, הומניטרי, just name it. זה אסון מוחלט, וחמאס מה עושה? מתחפר לו בכמה מנהרות ולאט לאט הורגים את כל בחירה, ומה נשאר שם? מה יש להם להציע לעם הפלסטיני? כלום. ולכן אני חושב שגם פה הרשות ואבו מאזן ופתח, שדרך אגב, קיימו היום כבר עצרת פוליטית נרחבת בעיר עצמה, לא בתוך הממפי. אלא בעיר עצמה, עם אלפי אנשים משתתפים שתומכים בפתח, יש פה מאבקי כוחות פוליטיים שגולשים במקרה הפלסטיני גם ליריות וללחימה של ממש.
אבי, לפני שנתיים, לפני שלוש, אמרו אם יהיו בחירות ברשות, חמאס לוקח. אחר כך, אחרי 7 באוקטובר, באמת הייתה תמיכה עצומה. מה מצבם עכשיו? אם יש בחירות ברשות, עדיין חמאס יזכה בבחירות האלה, או שהוא איבד את ההובלה?
אז אם אתה זוכר, אריה, היה מדובר על זה שבאמת גילו בדיעבד שחמאס יהיה שם מסקרים ברצועת עזה לפחות, באמת בהיקף יוצא דופן. אין לי שורה תחתונה. אני לתחושתי, שוב, אם היו נערכות בחירות, אנחנו חוזרים למשוואה הישנה של שנה. כלומר, בגדה המערבית, חמאס היה מנצח, ברצועת עזה, פתח היה מנצח. למה?
כי הדשא של השכן ירוק יותר.
הם גם תעמו על בשרם את המשמעות.
נכון, ובגדה המערבית יושבים ורואים את המלחמה באל-ג'זירה. ושם הגבורת החמאס, באמת, וואו. משהו משהו. כשתושבי עזה יודעים שהאמת אחרת.
עכשיו, כשהרשות פועלת בנגד גדוד ג'נין, שהוא יוזמה עצמאית, מקומית כזה, באמת נכון. התלכדות של מחבלים מכל מיני כיוונים, מה קורה למחבלים האלה ברשות, בכלא של הרשות? כמו פעם, בסוף זה דלת מסתובבת אחרי כמה ימים, או שהם יושבים שם ומרביצים להם?
לא, הדלת המסתובבת כבר לא קיימת הרבה שנים. התיאום הביטחוני, צריך לומר, בין השב"כ הפלסטיני או המוחברת, לבין המודיעין הישראלי הוא טוב, אפילו טוב מאוד. גם התיאום בין צה"ל לבין המנגנונים הסדירים, כלומר הביטחון הלאומי, הבטחל, גם הוא נשמר.
אז אנחנו, שלא נטעה, הפעילות הזו שמתבצעת במחנה הפליטים של ג'נין, עם היחידות המיוחדות שהוזעקו לאזור מטעם הרשות, לא מטעמנו חלילה, המאה ואחת שלהם ועוד דודים מיוחדים, הכל נעשה בתיאום עם ישראל. לא סתם חמאס טוען, אתם בעצם עושים את העבודה של הישראלים, ולא נעים לומר, נכון, הם עושים פה הרבה עבודה, שבעצם עוזרת למדינת ישראל לסכל פיגועי טרור.
ואבי, בתוך קרב היריות הזה, נהרגת אתמול גם עיתונאית פלסטינית, תלמידה לתקשורת, סטודנטית לתקשורת בג'נין, וזה מוביל לאיזשהו קרב גרסאות בין חמאס למנגנוני הביטחון של הרשות?
נכון, שדה סבר, זה שמה, עיתונאית שנהרגת שלא יודע, אנחנו לא יודעים עדיין לומר בוודאות מה קרה שם, אחר שחמאס כמובן מאשים את הרשות, והרשות מאשימה את החמושים במחנה, אבל יש פה עיתונאית הרוגה, אני לא שמעתי על איזושהי חקירה בינלאומית מקיפה בנושא של המוות שלה, וכן, זה נשמע לנו מהדהד מוכר משירין אבו אקלה.
כן, בדיוק.
למי שזוכר, אבל פה משום מה באמת, חוץ מהתקשורת הפלסטינית, אף אחד לא מתעסק.
כי זה לא ישראלים, זה לא צהל.
אבי סחרוף, פרשן לענייני ערבים של ידיעות אחרונות, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם.
ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לשלום בן חנן, לשעבר ראש אגף בשירות הביטחון הכללי, עמית מחקר במכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן. שלום לך.
ערב טוב.
ביום שישי נרצחה לודמילה ליפובסקי, בת 83, נרצחה בפתח המעון שבו היא גרה בהרצליה. והרוצח הוא סייען לשעבר של השבק שנחשף ולכן קיבל מקלט ושיקום בישראל. עד כמה התופעות האלה שכיחות?
למעשה מדובר במקרה חסר תקדים, עד כמה שזה אולי יישמע מפתיע. גם אני כששמעתי על הפרטים ניסיתי מהר מאוד לברר, כי לא זכרתי מקרה דומה, וניסיתי לברר אולי יש בכל זאת, למרות שלא זכור לי, ומסתבר שאין, מסתבר שזאת הפעם הראשונה.
אז כבר היו סייענים שהתהפכו עלינו, היה אחד שרצח איש שבק, אנחנו זוכרים את
האירוע הזה. נכון, היו סייענים שהתהפכו עלינו, בעודם היו פעילים, ולא משוקמים כאן בתוככי מדינת ישראל.
כן.
אז היה קודם כל יותר מסייען אחד, היו אפילו שלושה שרצחו מפעילים בשבק, היה חיים נחמני זיכרונו לברכה ונועם כהן, ולפני זה מוסה גולן, והיה את יהודה אדרי מ-504, אבל כולם היו סייענים פעילים מקורות שהופעלו בשטח, ומה שנקרא בעגה המקצועית שלנו, בגדו במפעיליהם ורצחו אותם. זה סיפור אחר קצת. כאן מדובר בעצם באוכלוסייה של משוקמים, של סייענים שנחשפו, דרך אגב של כלל מערכת הביטחון, שבק משקם במדינת ישראל, גם במקומות אחרים בעולם, אבל הרוב המכריע במדינת ישראל, משקם סייענים שנחשפו גם של המוסד וגם של יחידה 504, יש מנהלת שיקום בשבק שעוסקת בעניין הזה.
מה זה אומר שיקום? אבל מה כולל השיקום?
אז השיקום כולל הכנסתם פה לחיים, לחברה האזרחית במדינת ישראל בצורה מלאה. הם הופכים לתושבים, הם
מקבלים אזרחות?
הם לא מקבלים אזרחות, הם מקבלים תושבות, מקבלים תעודת זהות כחולה, כמו תושבי מזרח ירושלים למשל, אבל הם לא מקבלים...
אבל מסדרים להם עבודה ובית.
והם מסדרים להם עבודה...
הדגש באמת על השיקום, או על שיקום פעיל, להכניס אותם לחיים פעילים ואפקטיביים ופוריים עבורם ועבור משפחתם, ולא סתם לתת להם רק איזשהם מענקי כסף גדולים, שיכולים, כמו שאתם יודעים, גם כן להתבדר בסופו של דבר...
זה קורה ביישובים ערביים, בכפרים או בערים ערביות, או שהאוכלוסייה הערבית כועסת עליהם?
לא, זה קורה בכל רחבי הארץ, זה קורה גם בערים יהודיות, והתושבים האלה הופכים לאזרחים, או לתושבים יותר נכון, כפי שציינתי, תורמים ומועילים ועובדים, ומקימים משפחות, או מרחיבים את המשפחות, ויש פה... גם דורות שניים ושלישיים במהלך עשרות השנים שאנחנו עושים את הדבר הזה.
והיחס של הציבור הערבי אליהם באופן כללי? כאל בוגדים?
בוודאי. הם לא אהודים בקרב הציבור הערבי, גם בתוך מדינת ישראל, בוודאי ובוודאי שבחברות המוצא שלהם הם נחשבים לבוגדים. חלק מהם שעשו את הטעות וחזרו לשטח גם נרצחו, כשהם חוזרים לשטח, חלקם אפילו נרצחו על ידי בני משפחותיהם, אבל אלה שלא ונשארו כאן, בדרך כלל הפכו לסוג של אזרחים מן המניין, או תושבים מן המניין, מועילים, פרודוקטיביים, אפקטיביים, ומעולם לא ביצעו פיגועים או לא היו מעורבים בטרור.
עכשיו, אמרו שהמחבל הזה, זה שרצח את לודמילה, עבר פוליגרף לפני שבועיים. זה פרוצדורה רוטינית לבדוק אותם?
יש כל מיני פרוצדורות שמנטרות ועוקבות אחר האוכלוסייה הזאת, בוודאי, כן. ועושים, כן, כשצריך, עושים גם בדיקות פוליגרף, ועושים גם כן דברים אחרים. העובדה שהוא עבר פוליגרף היא אינה מעידה על יכולת באמת באמת לחזות פיגוע כזה, או משהו שיכול להיות שקרה בכלל, שהתחולל בנפתו לאחר בדיקת הפוליגרף. שלא לדבר על כך שבדיקות פוליגרף גם כך הן אינן ב-100% מדויקות. אז יש כל מיני מנגנונים אחרים, יש כל מיני בדיקות וסוגים שונים של ניטור שעושים לאוכלוסייה הזאת, וכפי שאמרתי עד היום בהצלחה לא מבוטלת, כך שזה באמת מקרה מאוד מאוד חריג. אז החקירה נמצאת בעיצומה, הוא גם נשאר בחיים, כך שאפשר יהיה להבין יותר פרטים כשהחקירה הזאת תסתיים, מה בדיוק גרם לו, האם גויס על ידי איזשהו גורם אחר, האם עשה זאת מתוך איזשהו תסכול אישי, או כל מיני מניעים אחרים של מפגעים בודדים. אנחנו צריכים לראות איך
עכשיו, תתקדם. עכשיו מה דינו? אבו מאזן ישלם לו משכורת?
אבו מאזן לא נראה לי שישלם לו משכורת. וגם מדינת
לא,
ישראל...
לא, זה סוגיה.
כן, הוא יפול בין הכיסאות. טוב שדואג למצבו הסוציאלי, אריה.
כן, אני חושב שיש פה בעיה.
הוא ילך לכלא, אז הוא יקבל את התנאים הסוציאליים של הכלא, שגם הם לצערי כנראה טובים מדי במדינת ישראל, אבל הוא ילך לכלא ויחיה בכלא, יסיים את חייו בכלא כמחבל, אם לא ישוחרר באיזושהי
עסקה. אם לא ישוחרר באיזושהי עסקה.
כן, לצערנו.
לא, אבל זה לא יהיה אף ארגון שידרוש לשחרר אותו עם מוסיין שלנו.
גם, כנראה שלא. כנראה שלא.
שלום בן חנן, ראש אגף לשעבר בשבק, ועמית מחקר במכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה לך, למדנו הרבה.
תודה רבה לכם.
תודה.
נשמע פרסומות.
ב-103 FM.
ארי, אצלך התחיל הגשם כבר?
לא.
גם אצלנו לא. אבל אומרים שיהיה רציני.
סתם דיבורים.
לא, אולי, אולי פעם יקרה מה שהבטיחו.
נגיד שלום וערב טוב לשרון וקסלר, חזאית כאן 11. שלום לך.
איזה מתקפה, שלום.
לא, מה הפתעה?
הגעת בסוף, את יודעת, שאמרנו את כל המרמור לסוף.
כן, אני רואה. תראו, דובר מראש היום וגם אתמול וגם שלשום, גשם ירד בצפון ולאורך מישור החוף, כשמדובר בעיקר לאורך מישור החוף הצפוני, חשש מהצפות שם, באמת ירדו שם כמויות אדירות של משקעים. אני אתן לכם כמה דוגמאות, בזיכון ירדו 155 מילימטרים, בחיפה 153 מילימטרים.
זה סוגר לנו את הגירעון של הדצמבר השחון קצת?
רק באזורים הללו, וזה מדהים, כי באזורים הללו חדרה, כרמל, נצרת, ירדו כל כמות המשקעים של פברואר ב-24 שעות. אבל זה באמת רק שם, כי בשאר האזורים לא
יורד קשב. אז זה לא עוזר לנו, כי במקום להשקוט את השדות שלי, זה הולך ישר לים בקצב הזה.
נכון, אבל זה חלק מהסיפור הזה של משבר האקלים, שאנחנו הולכים וחשים אותו יותר בשנים האחרונות, ואנחנו חשים אותו אצלנו באופן הזה שימי הגשם הופכים להיות חוסים יותר, פחות ימי גשם, אבל כשיש ימי גשם, הם יותר אינטנסיביים, ואתה לגמרי צודק, מבחינת חקלאים זה לא טוב, מבחינת מקורות המים זה לא טוב, כי המים לא מספיקים מחלחל בקרקע ברגע שיורדת כזאת כמות גדולה, אבל זה מה שקורה בתקופה האחרונה, אבל אנחנו עוד לא מספידים את המערכת הזאת, כי רק עכשיו, ממש בשעות הקרובות, הגשם יתחיל להתפשט גם לאורך מישור החוף המרכזי והדרומי והרי המרכז, וכל אלה יראו גשם רק לקראת חצות, עד אז אנחנו עדיין עם גשם שהוא בעיקר לאורך מישור החוף הצפוני, אבל המערכת הזאת תלך ותתפשט במהלך הלילה, כשמחר ובחצי השני של הלילה אנחנו מדברים על גשם שירד בצפון, במרכז, יכול להגיע אפילו עד מרכז הנגב, לכן גם קיים חשש מפני שיטפונות במחלי מדבר יהודה וים המלח.
וגם קר או רק רטוב?
קר, כל הזמן קר. היום הייתה איזושהי עלייה קלה בטמפרטורות, אבל מחר עוד ירידה בטמפרטורות, שלג בחרמון כמובן, וצריך לשים דגש על מישור החוף כולו, מחר והלילה, בחצי השני של הלילה, כי רואים כמויות גדולות של גשם לאורך מישור החוף, אם עד עכשיו זה היה בעיקר לאורך מישור החוף הצפוני, זה כמובן ידרים, ולכן קיים חשש מהצפות, גם הלילה הזה, גם מחר, גם במהלך מחר, וגם קצת ביום שלישי, כשבכל המקומות יהיה הרבה פחות גשם, ימשיך לרדת הרבה מאוד גשם לאורך מישור החוף, וכל המערכת הזאת מסתיימת ביום רביעי. אריה, הזכרת את העניין של ירושלים, הרי המרכז, אנחנו נראה פה גשם, זה לא בכמויות של לאורך מישור החוף, זה ממש... הפער הזה ימשיך להיות מאוד בולט, כלומר יהיה לנו גם בירושלים ובערי המרכז גשם, אבל זה לא באינטנסיביות כזאת, בטח לא בכבויות האלה, וגם חלק מהגשם לא יהיה כל כך עוצמתי כמו שיש לאורך מישור החוף, אז יש פער מאוד גדול בין מה שקורה בחוף לבין מה שקורה בפנים הארץ, ואנחנו נרגיש את זה גם בסיכומה של המערכת, אבל אין ספק, שאלת את לגבי כמות המשקעים בכלל, ואמרתי לכם שהכמות של כל פברואר ירדה באזורים הללו, אני מאמינה שגם לאורך מישור החוף נצמצם פערים, וככה תוך יום-יומיים קרובים, אבל באזור אחר המצב ממש גרוע. סליחה?
שרון וקסלר, תודה רבה. בסוף זה יראה כמו חורף. תודה רבה.
תודה.
זהו, סיימנו. את רוצה לזכור מי עזר לנו, מי עשה לנו?
אין בעיה, עורכים ומפיקים, שני רומנו וסתיו קורנס, אחראי לשידור, איציק אהרון, עורכי הדיגיטל, יוגי רביב, אלון כהן ואיתי ניקסון, אחרינו ספורטים קופמן ופרימו. תודה רבה אריה, ערב טוב, חג שמח.
תודה רבה טל, חג שמח.